אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר כאן או באפליקציה של כאן. שלום גם לאבי שמאי, המפיק שלנו, ולרועי קנטן, שעל הביצוע הטכני, ושלום לך יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? חשבנו שזה כבר יעבור עד עכשיו, אבל זה לא עובר, ולהפך, זה אף מתפשט. העולם לא מצליח להתגבר על מחלת הקורונה, היא מתפשטת לכל מיני מחוזות חדשים בעולם, איטליה עכשיו, ואפילו מציצה כאן אצלנו בישראל. אז אנחנו היום נדבר עם ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה, ביטן דביר, מחבר את הספר הרשת התרבותית, שתספר לנו על מחלות בספרות. מה אנחנו יכולים ללמוד מהספרות על הדיסטופיה שעוד מחכה?
מגפות, לא רק מחלות. גם מחלות, אבל גם הרעלות. והאם אפשר לראות בסיפור של, למשל, אדם וחווה והתפוח, אולי זו הפעם הראשונה ש...
מישהו הורעל.
מישהו, בספרות.
ואז נוצרה דיסטופיה או אוטופיה אחרי זה?
כי צריכה להיות... זה דיסטופיה, כי הם היו בגן עדן והם גורשו בגלל השטות הזאת. אתה מבין?
אבל הם היו לבד? לא יכול להיות שאוטופיה זה שני אנשים לבד בגן.
גן עדן, כי הם לא יודעים כלום. הם עוד לא ידעו כלום, הם אכלו עם פרי עץ הדעת, הכל היה טוב כשלא ידענו כלום, הדעת זה הבעיה.
Ignorance is bliss. נכון. זאת האוטופיה האמיתית. אז אנחנו נדבר על כל המגפות האלה ועוד, ונדבר גם עם תמר סתר, ממכון הקשרים, על לקסיקון חדש, חדש ישן. לקסיקון ישן שעכשיו הם העלו לרשת, סופרים וסופרות עבריים, שזה דבר נחוץ ביותר. ננסה להבין מה החידוש פה, לעומת דברים שקיימים ברשת כבר, או מחוץ עליו, ועל החשיבות שלו.
אנחנו מדברים על לקסיקון של הקשרים, שיצא בשנת 2014, כבר לא הייתי אומרת שזה ישן, זה מהשנים האחרונות.
לפני שלושה שבועות זה כבר ישן.
נכון, מה שמצחן בעיניי מאוד בלקסיקון הזה, מה שדליק אותי, אתה רואה, זה הדברים שמדליקים אותי, זה שמנועי החיפוש שם. אפשר לעשות כל מיני מסננים, ואז למשל לעשות חיפוש לפי פרס ביאליק. ואז אתה כותב פרס ביאליק, ואתה פשוט מקבל את כל האנשים שזכו בפרס ביאליק. יש חיפוש לפי מגדר. אתה יכול לעשות נשים שזכו בפרס ביאליק. עכשיו, בשביל אנשים כמונו, זה פשוט כלי עבודה נפלא. וכל הדבר הזה נמצא ברשת, ואנשים מוזמנים להסתכל. כשהוא יצא בשנת 2014, אי אפשר להתעלם מזה, הייתה שערורייה, משום שבגלל הערכים שלא נמצאים בלקסיקון הזה, שעוריה סובבה סביב שניים, שבתאי טבת ונעמי שמר, שלא נמצאים שם.
ואפשר כמובן להתווכח על זה, האם הם נכללים ברשימת הסופרים והסופרות העבריים?
אז אוקיי, אז קודם כל יש שם גם סופרים ומשוררים, אז כמובן שלגבי נעמי שמר הוויכוח היה האם היא משוררת, בעוד שיש אנשים שחושבים שהיא פזמונאית. אגב, לא יודעת למה אנשים חושבים שפזמונאית זה נחות. לא, זה דבר כשלעצמו. ושבתאי טבת, הם טענו שהוא ביוגרף, כתב את הביוגרפיה של בן גוריון, הוא כתב, הוא היה עיתונאי, הוא היה אדם מאוד מרכזי בציבוריות הישראלית, אבל לשבתאי טבת יש לא מעט ספרים שהם פרוזה. לא מעט ספרים שהם פרוזה. כאילו, אי אפשר פשוט להתעלם מזה. אז התעלמו מזה, בכל זאת. אז אנחנו נשאל את תמר סתר על הלקסיקון, אבל גם על הדברים האלה, מי בפנים ומי בחוץ.
והם גם אומרים שהם ממשיכים לעדכן וכולי וכולי, אז עכשיו כשזה ברשת, גם קל מאוד לעדכן את זה, זה אחד היתרונות.
אני חייבת לומר שמכיוון שאני דיווחתי אז על השעוריות האלה של שבתאי טבת ונעמי שמר, אז כששלחו לי לינק ללקסיקון הזה,
מיד חיפשתי.
הדבר הראשון זה שחיפשתי את שבתאי טבת ונעמי שמר, והם לא שם. ודי התפלאתי, חשבתי לעצמי, למה לא מנעתם את השעוריה הבאה שאנחנו הולכים לקונן פה עכשיו?
שעוריה!
אוקיי.
וחשיפה,
נתחיל עם חשיפה בלעדית.
הם עדיין לא שם.
הם עדיין לא שם. טוב, נתחיל?
המון פרסים, כן.
יש לנו ענייני פרסים היום. תשמע, מפעל הפיס הכריז הבוקר על הרשימה הקצרה לספר הביקורים בפרס ספיר לספרות לשנת 2019. זה פעם ראשונה שזה קורה, נכון? בדרך כלל הם היו שולחים פשוט את הזוכה בפרס.
נכון. ביחד עם החמישייה.
עם החמישייה, הזוכה היה מגיע. הם החליטו לשנות את הדבר הזה ולעשות גם מרוץ שליחים כזה, לא שליחים, מרוץ לפרס, של ספר הביקורים, עם שלושה מועמדים. שלושת המועמדים הסופיים יקבלו 20,000 שקלים, והזוכה יוכרז במהלך טקס פרס ספיר לספרות של יפעל פייס. אז כל הסיטואציה הזאת שבה יש שולחנות עגולים שם בדרך כלל,
יתווסף שולחן
יותר משולחן אחד,
כי
בכל שולחן יושב מועמד אחד עם, עם הפמליה שלו, בוא נגיד. עכשיו יש עוד שלושה שולחנות שישבו בהם הפמליה, ומי יישב בשולחנות האלה?
בבקשה.
יובל.
קודם כל ארנוני טיאל, אפרת דמשק אפרת, שיצא בהוצאת כנרת זמורה, דביר, נעמה די, צערו העתיק של הירח, שיצא בהוצאת עם עובד, ואחרון חביב, רועי חסן עם אין זיכרון אחר, מהוצאת, שיצא בהוצאת אחוזת בית.
נכון, שהוא גם חבר שלנו פה למערכת, יש לומר. זאת הרשימה הקצרה, והייתי רוצה, אני חושבת שיהיה נחמד אם אנחנו נקרא את נימוקי השופטים בעניין הזה של השלושה האלה. Okay. הרשימה מאוד מפתיעה.
את לא רוצה פעם להקריא את דבריו של יושב ראש מפעל הפיס, רואה חשבון אביגדור יצחקי?
אתה רוצה? בבקשה. יושב ראש מפעל הפיס, רואה חשבון אביגדור יצחקי.
בבקשה. השנה, אני מתחיל מהאמצע, מה שנוגע לזה ולפיקורים. השנה לראשונה נעניק במה רחבה יותר לפרס ספר הביקורים, ולכן אנו מכריזים היום על שלושה מועמדים ברשימה הקצרה. השינוי נועד לתת במה רחבה יותר לסופרים בתחילת דרכם, ובכך לעודד ולתמוך גם בסופרי העתיד של ישראל. דברים כהווייתם.
אני חושבת שזה רעיון ממש טוב של מפעל הפיס.
זה נותן יותר כסף גם.
זה לא רק עניין של כסף במקרה של ביקורים, ואני ישבתי פעמיים בוועדות האלה של פרס ספיר, ואנחנו, אני זוכרת שזה עלה הנושא הזה שאנחנו היינו רוצים שזה יהיה. למה? כי, כן, והם עשו את הדבר הזה בסוף.
כי זה נותן תשומת לב.
למה? כי אתה שם על השולחן, בדרך כלל בוועדות כאלה, שבעה אנשים נגיד, יש שלושה, ארבעה, חמישה ספרים שהם הפייבוריטים. בסוף אתה צריך להכריע על אחד. אבל בא לך שלתת זרקור, שאנשים ידעו. גם זה אהבנו וגם את זה אהבנו, כי ביקורים נורא זקוקים לזרקור הזה.
כן.
אלא אם כן אתה רואי חסן וכולם כבר מכירים אותך. ובכן, אפרת דמשק אפרת של ארנוני טיאל, מנימוקי ועדת השיפוט.
בבקשה.
דיסטופיה נוקבת, המתחילה ביישוב אפרת, בקרב קבוצת נערי שוליים שעברו התנסות חיים קשה, ושהגיבור מצטרף אליהם כמגיניו מפני התעללות. אוקיי, זה, יש כאן איזה בעיה עם המשפט הזה, לא? ספר נוקב, חשוב, מדאיג, עם יכולת החזקת עלילה מורכבת ומסועפת, במתח מתמיד וקפיצי, במלאכת מחשבת של הנעת הכלים על פני הלוח, ואנחנו נגיד שאנחנו מאוד אהבנו את הספר הזה. כאן,
היינו הראשונים לזהות.
היינו הראשונים לזהות, אנחנו חייבים לטפוח לעצמנו על השכם, ראיינו כאן גם את ארנוני טיאל, הדבר הכי שמוזר לי זה שזה נראה לי שזה היה מזמן.
נכון.
אז זה מוזר שהוא הגיע עכשיו.
זה נכון. היה, אבל
יכול להיות שהוא פשוט יצא בתחילת השנה.
נכון.
וכבר
לא,
עבר
אבל
שנה מאז.
זה יכול להיות, מה זה? זה מיוני 2018 עד יוני 2019.
אוקיי, זה
כמעט
כן.
שנתיים כבר יכול להיות.
זה מזמן. אבל כן, זה אכן ספר כזה, כמו שהם כותבים, פרוע מאוד.
חשוב, נוקב ומדאיג.
חשוב, נוקב ומדאיג. אוקיי, צערו העתיק של הירח, מעט נעמה, די. הספר מתרחש באזור ירושלים, במרכז הסיפור נער שעבר תאונת דרכים, ואיבד את כושר הדיבור שלו, אירוע טראומטי של אובדן שפה, שמאלץ שורה של דמויות משפחה וחברים, לתגובות תודעתיות ומילוליות, כתוב בשפה עשירה, ומתוך דיאלוגים מקורות יהודיים, ובתוך הקשר חדש לספרות הישראלית. ואין זיכרון אחר, רועי חסן, אוסף של תשעה סיפורים, בהם גיבור משולי החברה מבחינה כלכלית ומבחינת מפת ההגמוניה בישראל, הנאלץ להתמודד עם בעיות כלכליות ואישיות גדולות, ואף שהוא בעל כישורי חיים ואינטליגנציה, הוא חסר הדרכה והכשרה בהתמודדות עם זעם ותסכול. ספר ישיר, נוקב ומשכנע, כתוב בשפה רזה, שבורה, שמצליחה ללכוד את המקום, את התודעה של גבריות פגיעה, פצועה והרסנית. טוב, אני, יש לי השגות לגבי האופן שבו כתובים הנימוקים. היו צריכים לעבוד יותר על המשפטים פה. זה לא...
טוב,
לא.
זה ביקורים. אולי הם השתפרו
בספר הבא. אוקיי, יש
צריך,
לנו...
צריך להגיד על מי לא נמצא כאן, שאנחנו...
מי לא נמצא כאן, בסדר. נכון.
למשל, האיש... האיש שנתקע לו פרצוף הזועף,
נכון,
של אורי כץ, זה ספר ביקורים שאנחנו...
הספר שאנחנו אמרנו שיזכה,
כן.
לא ידענו מברשימות כמובן, לכן אמרנו עליו, הוא לא כאן.
נכון, יש עוד ספרים ש... נכון, הסוף של יעקב מישורי, זה גם ספר ביקורים שיצא בתאריך המתאים לדעתי, וגם
נכון.
הוא לא כאן, הוא עשה
נכון.
קצת רעש. שוב, נזכיר...
וגם אני... עליו יש אנשים שימרו שהוא יזכה, אגב.
נכון.
הוא לא נמצא ב...
אבל
ב...
שוב צריך להסתייג במקרים האלה ולהגיד שאנחנו לא יודעים מי יגיש.
לא, אנחנו לא יודעים מי יגיש, אבל אנחנו כן יודעים שיעקב מישורי חתם בזמנו, כשהיה את השוריית לעצמל, והסופרים חתמו על עניינים בנוגע לספיר, דרור מישני ויערה שחורי חתמו שהם חלק מהפרס ייתנו לסרט של לעצמל, כל הדבר הזה, מישורי
כן
חתם על זה.
אז אנחנו יודעים שהוא בפנים.
אז זה אומר שהוא בעיה שם, כן.
נכון. בסדר, נעבור לעוד פרסים, נעשה, אנחנו, הזמן מתקצר,
אז נעשה, אז אנחנו, את, זה נעשה את זה מהר. באקום הכריזו אתמול הזוכים לשנת 2019-2020, בין השאר בתחום הספרות והשירה. פרס על מפעל חיים על שם דליה רביקוביץ' שקבל הסופר דן בניה סרי. גובה הפרס 35,000 שקלים. בוועדת הפרס ישבו אורלי קסטל בלום, דורית רביניאן ופרופסור מירון איזקסון, שכתבו כך: דן בניה הסרי הוא דמות מציאותית מהאגדות, גם כתיבתו וגם אישיותו הם התגלמות הפנטזיה. הפלא הגדול הוא כיצד עולם פנימי, דמיוני וסוריאליסטי שכזה מיטיב להעביר את המציאות של גיבוריו, בעיקר אלה מעדות המזרח, בשכונה ירושלמית או במקומות תחומים ואופייניים אחרים. כאן ישנה הוכחה לכוחה של ספרות במיטבה. ככל שהכותב נאמן לתודעתו האישית, כך היכולת שלו לקומוניקציה עם קוראיו דווקא גדלה.
אותו חבר שופטים העניק פרס על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום יצירה לתהילה חכימי, על יצירתה תהילה שלום. הם מנמקים כך, בשיר שעון נוכחות שבחלקו הראשון של הספר תהילה שלום, כותבת תהילה חכימי, הנפש נסחרת נמוך וזה עניין של צרכנות. בשורה זו באים לידי ביטוי בעוצמה רבה ניגודים בחייה של חכימי, היותה מהנדסת מכונות במקצועה ומשוררת גדולה בהווייתה. בווירטואוזיות ובדיוק רב היא שותחת בפנינו את יחסי הגומלין בין פרנסה, אישה, שירה. יש פה עוד נימוקים ארוכים שמסתיימים במשפט. הספר הזה הוא הישג מבחינת עומקו ורוחב יריעתו.
תהילה חכימי. עוד כמה פרסים חילקו שם. פרס על שם אהרון אשמן ליצירה מוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת ליצירה תעלומת החלילן של אלי רווה. פרס על שם נתן יונתן ליצירה מוגשת בעילום שם בתחום השירה ליצירה בבטן הזאב של נדיה עדינה רוז. פרס על שם דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה לספרות ילדים ונוער, ליוצרת רות אורן על יצירתה אני שורקת בגינה. שלושת אלה יקבלו 15,000 שקלים.
והטקס הזה יתקיים יום אחרי פרס ספיר, ביום שני ה-16 במרץ. וברכות לכל הזוכים ולכל המועמדים, ומי ייתן שהאיש או האישה טובה. כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו. אני רוצה לספר עניין אישי. אני סבור כי היפוכונדר, שזה רק עניין של זמן עד שיחטוף גם אני את נגיף הקורונה. אם כי, כאופטימיסט מושבע שמשוכנע שהעולם אוהב אותו, אני גם יודע שאני צריך להתגבר על הנגיף בלי שום בעיה, והכל יהיה בסדר, ובגלל כל ה...
היהירות, זה הכל, זה לא היהירות אפילו, זה נרקיסיזם טהור.
כן.
וגם אתה תקבל את הנגיף, וגם אתה תנצל ממנו,
הכל
כי הכל
סביבי.
אתה.
זה שיש
פשוט,
כאילו...
פשוט אולי תטפל בעצמך, בן אדם.
אלפי אנשים במדינה אחרת שמתים, זה פחות מרכזי בעיניי, כנראה, מהעובדה שאני הסיפור כאן. אז בואי נשים אותי בצד.
בשמחה.
ונדבר קצת על המחלה בספרות. המחלה כסוגיה, המגפה, גם כאפשרות שהספרות תנבא ותסביר את העולם, אבל גם, את יודעת, המחלה כמטאפורה, כאלגוריה למשהו אחר. איתנו כדי לדבר על כל הדברים האלה, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת, זמורה ביטן דביר, ומחבר את הספר הרשת התרבותית, נועה מנעים.
שלום.
שלום, נועה.
שלום וברכה.
תרגיש
טוב. הביגזון.
כל העניין הוא שאני מרגיש נפלא.
לא, זה ברגע הזה הפכת להיות פשוט הגיבור של הספר. זה שחלה ובאורך פלא החלים, ולכן הוא מחזיק את המפתח להבראתו של כל המין האנושי.
הנה, היא כותבת
את
הספר.
אני רואה את הרומן נכתב ברגעים אלה ממש.
רגע, את רוצה לרמוז שאני לא patient zero? כי נראה לי שזה תפקיד מאוד מאוד מתאים בשבילי.
אני לא חושבת שאתה patient שום דבר. פשוט לא בן אדם שאפשר להגדיר אותו כסבלני במיוחד.
בואי נעבור לספרות.
כן, מה קורה שם עם מגפות ומחלות? ויש המון. זה נושא רציני מאוד בספרות.
יש המון. זה נושא רציני מאוד בספרות. תמיד היה, למעשה. אם אנחנו הולכים אחורה ליצירות כמו דקמרון, או סיפורי קנטרברי, אז יש שם תמיד את הדבר ברקע, ולא בכדי. זאת אומרת, מדובר במחלה שעד היום אף אחת אחרת לא הצליחה לעקוף אותה ברשימת עשרת המגפות הגדולות ביותר של כל הזמנים.
כן.
חצי מאוכלוסיית סין. אגב, כאילו, יש שם כל מיני דברים מקריים מאוד משונים. זאת אומרת, גם אז המחלה מתחילה בסין ועוברת למערב, ומי שמעבירים אותה מערב זה איטלקים. לא יודעת, זה מאוד משונה.
וואו, אוקיי.
כן?
יש יד מכוונת. יש יד מכוונת, זה לא יכול להיות מקרי כל החיבורים האלה.
נכון. זה המקרה הראשון המתועד של לוחמה ביולוגית למעשה. כי אחרי שהמונגולים שצרים על עיר בשם קאפה מביאים איתם את המגפה לחופי הים השחור, הם משליחים את הגופות של החיילים שמתו במגפה לתוך העיר הנצורה.
נכון.
ואז העיר נדבקת בדבר, וספינה של חיילים מגנוע נמלטת מהעיר הנצורה ומביאה איתה את המחלה לאירופה.
אז לגמרי לוחמה ביולוגית.
כן, לחלוטין. אז הדבר באופן טבעי נמצא שם ברקע בהרבה מאוד יצירות שנכתבו בעקבותיו או בתקופתו. הוא הופך להיות מטאפורי כשקמי לוקח אותו וכותב את הדבר, אבל הוא גם היה כעובדה חברתית טוטלית ברקע של הרבה מאוד יצירות שנכתבות בזמן שהוא עדיין גואה ושפל ברחבי אירופה. אבל אני חושבת שאם אנחנו מדברים על ניסיונות לבדוק מגפות, או לתאר לעצמנו את העולם מוכה המגפה, ולא לתאר את המחלה במהלך התרחשותה ברקע של משהו, אז אנחנו יכולים לחזור למרי שלי, שלא רק שהשיקה את המדע הבדיוני כמו שאנחנו מכירים אותו בפרנקנשטיין, אבל הספר האחרון שלה, שנקרא האדם האחרון, מתאר אירופה מוקת מגפה, שמכחידה בעצם את כל האוכלוסייה.
זה תמיד עניין כזה שהרבה פעמים בדיסטופיה אתה מגיע אחרי שהמחלה כבר קרתה. זאת אומרת, המגפה היא לא תמיד הסיפור כמו העולם אחרי המגפה.
נכון.
נטול בני האדם בעצם.
נכון, זה ככה למשל תחנה 11, שהספר שמאוד הצליח בשנים האחרונות, שמתאר באמת עולם פוסט-אפוקליפטי, כשהאפוקליפסה היא אפוקליפסה בריאותית, זאת אומרת שהייתה מגפה. אבל יצירות למשל כמו העמדה, שאולי המגנום אופוס של סטיבן קינג, ספר באמת מונומנטלי שמתאר את המגפה בהתרחשותה. שם זה טעות אנוש, באמת וירוס מעונדס כזה שבטעות מתחמק מהמעבדה, ואנחנו עוקבים בעצם אחרי האנושות בעודה הולכת ומתפוררת.
את שייכת, אם מותר לי לעשות לך אאוטינג, אם לא עשיתי בעצמך, את שייכת לכנופיה של אנשים שהם חובבים אדוקים מאוד של מדע בדיוני, נכון? אפשר לומר את זה עלייך? את בכנופיה הזאת? עכשיו אני
בכנופיה.
מעניין אותי איך הכנופיה הזאת מתייחסת לקורונה, שזה כמו הספרים שאתם קוראים כבר 30 שנה, והנה קוראים פה כל מיני דברים. יש ביניכם שיחות מאוד מעניינות בנושא הזה? כאילו, עם רפרנסים כאלה לכל מיני ספרים?
קודם כל כן. אנחנו בכנופיותינו המאוד לא מאורגנת. אין לנו תיאת שום מחוות ידיים וכעקועי גנגסטרים וכאלה. אבל אנחנו, למשל, יש לנו אפידמיולוגית הבית, דוקטור קרן לנדמן, שהיא נותנת את הייעוץ המקצועי בכל התחומים האלה. אבל אני חושבת שאחד ההבדלים המהותיים באופן שבו המחלות והמגפות האלה מתוארות תמיד בספרות ג'אנר, והאופן שבו הן מתרחשות באמת, זה שהאפוקליפסה, אפשר לומר, כבר כאן, אבל היא פשוט לא מחולקת באופן שווה. כל שבוע תפותחת, אתה מדליק את הרדיו, תפותחת חדשות, ויש שיטפונות בבריטניה, ויש קורונה באיטליה, ויש שריפות באוסטרליה, ויש חגבים הרבה עכשיו באפריקה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו, לדעתי אנחנו ארבע מכות מתוך 10, אנחנו לאט לאט בונים, מגבירים את זה למקסימום.
אבל החזון הזה של הספרות, שהמחלה באמת תשטוף את העולם כולו, זה באמת לא קורה.
לא, אני לא בטוחה. אני חושבת שמה שאת מתארת פה, זה מצב שבו החזון הזה, המחלות והאסונות שוטפים את העולם כולו, אבל רק כשאנחנו קוראים ספרים, אנחנו רואים את זה כמו שזה. אנחנו בתקשורת איכשהו מצליחים לא להתייחס לזה כאל משהו שקשור אלינו, רק שזה יש סופר שמספר את הסיפור, אנחנו מבינים מה קורה.
אנחנו לא מבינים בעצם שאנחנו לא מצליחים לחבר את הנקודות כשזה במציאות.
נועה, מה את חושבת על התיאוריה הזאת שלי? אני לא יודעת.
אני חושבת שהספרות לא נועדה לשם כך. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה משתקף בה באיזשהו אופן, אבל היא לא קיימת שם כדי לתת איזשהו חזון ריאליסטי בהכרח של העתיד, אלא בעיקר כדי לדבר על ההווה. דוגמה מאוד מעניינת זה ספר שנקרא 2020 באופן מקרי,
כן.
של חמוטל שבתאי, שבו יש מגפה כלל עולמית, בדיוק בעצם השנה הזאת, כן? אבל זו לא מחלה שבכלל דומה לקורונה, היא מזכירה יותר איידס, והספר עוסק באינטימיות, באופן שבו אפשר לכונן אותה תחת איומים מהסוג הזה. זאת אומרת, כשיש ספרות שיש בה התבטאויות של מגיפות מהסוג הזה, כמו כל ספרות אפוקליפטית, אגב, היא עוסקת במה אנחנו עושים, איזה עמדה, אגב, קינג, אנחנו נוקטים, איך אנחנו צריכים לשמר על את האינטימיות שלנו כשכולם מסתובבים, מסכות על הפנים, מה קורה לזהות האנושית, זאת אומרת, העיסוק הוא הרבה פחות בטכניקה, זה הרבה יותר באופן שבו המין האנושי כמין יכול להתמודד עם מצב שבו הציביליזציה, כמו שאנחנו מכירים אותה, מתפרקת.
וזה באמת מוביל למשהו שבעצם נושק למה שאת אומרת עכשיו, למחלה כמטאפורה. המחלה היא לא תמיד המחלה. לא רק שאנחנו מדברים על מה שהיא עושה לאנושות, אלא כשאנחנו מדברים על המחלה ממש שמתוארת בספר, היא אמורה לסמל משהו.
כן, פעמים רבות, ואנחנו רואים את זה בזמנו עם הדבר באמת, ואז השאלה האם הוא מסמל איזשהו עונש אלוהי, הדבר הוא מחלה תנכית לחלוטין, זאת אומרת, זה באמת אחת מהמכות, זה מגיע ישר מלמעלה, לפני שמבינים בעצם את המנגנון שמפעיל אותה. אנחנו רואים את זה אחר כך עם השחפת, בהר הקסמים, ולהבדיל בגברת עם הקמליות. זאת אומרת, האם זה מחלה שמסמלת ניוון מוסרי, או שזו החברה שהולכת ומושחתת ובאה לידי ביטוי באופן הזה. אנחנו רואים את זה עם איידס במלאכים באמריקה.
נכון.
האופן שבו אגב, הסרטן גם כן יושב מאוד יפה או מכוער בתוך התבנית הזאת, למרות שהוא לא מחלה מדבקת, אבל גם הוא כמטאפורה מתפקד באותה צורה בספרות.
בהקשר הזה צריך באמת להזכיר את הספר הזה, המחלה כמטאפורה של סוזן סונטג, שמתעסקת בדיוק בזה, באופן שבו שחפת נתפסה כמחלה בעצם הכרחית ליוצרים, והאופן שבו סרטן, אני עושה השטחה מוחלטת של מה שהיא אומרת שם כמובן, האופן שבו הסרטן הוא בעצם מעיד על אנשים שהתנהגו בצורה שמצדיקה את זה, שהם הביאו את הסרטן עליהם.
אבל עד היום אתה יכול לשמוע אנשים מדברים על זה, ויכולים להגיד לך משפטים כמו, טוב, הוא תמיד היה בן אדם נורא לחוץ.
כן.
או היא שמרה תמיד הכל בפנים.
נכון, נכון.
כאילו שבאיזשהו אופן זה משהו שקרה למחלה, או אפשר אותה, או שהיא ביטוי נפשי.
אבל מעבר לעניין הזה, לסיום של המחלה כמטאפורה, או כאיזה מין גזר דין אלוהי, או עונש על משהו, יש את העניין בספרות של קונספירציה גם. זאת אומרת, מאיפה זה בא? כן, יש את הדבר הזה. לא פשוט מקבלים את זה של, זה פתאום פרץ בגלל אלוהים, אלא יש מדענים מרושעים גם פה ושם.
אני חושבת שזה גם נורא חשוב, בעיקר באפוקליפסה, שאפוקליפסה מהסוג הזה. כי כשמתרסק אסטרואיד על כדור הארץ, אז אנחנו לא יכולים כל כך למצוא אשמים.
נכון.
אבל הרצון להאמין, ואני היום ישבתי פה בבית קפה שמינו, אני מדברת איתכם, שמעתי שניים מלצרים מדברים, אומרים, אתם יודעים שזה כנראה וירוס מהונדס. כאילו שזה עובדה ידועה.
כן.
שיש איזושהי תוכנית מרושעת מאחורי הדבר הזה. כי המחשבה שהאנושות יכולה להיות מוכרעת על ידי דבר זעיר, כמו חיידק או וירוס, מאיימת על תחושת כוחנו ועוצם ידינו, במידה כזו שאנחנו חייבים להאמין שיש איזשהו כוח אדיר מאחורי זה.
אנושי.
אנחנו חייבים להגיד, כן, שזה אנחנו עשינו את זה, אנחנו עדיין שליטי היקום, אפילו כשאנחנו הורסים ועושים אפוקליפסה, זה עדיין כי אנחנו השליטים של הדבר הזה. יפה?
לגמרי.
תודה רבה, נועה מנה, עם על השיחה הזאת.
רק תהיו לי בריאים.
שנהיה בריאים כולנו. בוא נזכיר שאת ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, ומחברת הספר הרשת התרבותית, שגם בו בטח יש מחלות מגיפות, ושאר מרים בישים.
מציצות, מציצות.
יכול לקרוא כדי לדעת.
בדיוק, תודה רבה, נועה.
להתראות.
להתראות.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, וחזרנו עכשיו כדי לדבר על מפעל חדש שהושק לאחרונה של המהדורה הדיגיטלית של לקסיקון הקשרים לספרות ישראלית, לקסיקון שראה אור בשנת 2014 בהוצאת דביר ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עם 1355 ערכים, וידם עוד נטויה, הם אומרים, לעדכונים ותוספות. הדבר הזה, זה אתר יפה מאוד, כן. מאוד שימושי יכול להיות. שלום לתמר סתר ממכון הקשרים.
שלום וברכה.
ספרי לנו קצת על המיזם הזה שעלה לרשת, ואותי מאוד שמח. עצם הרעיון שאפשר לחפש בכל כך הרבה דרכים מידע.
נכון. טוב, אז אני שמחה מאוד שהוא שמח אותך, גם אותי זה משמח. ודבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שהיו קשורים לפרויקט הזה בגלגול הנוכחי שלו. דבר ראשון, פרופסור יגאל שוורץ, דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי, דוקטור חן שטרס, יפתח אשכנזי, מוריה דיין קודיש, ירדן רותם, יונתן שחם, רבית לוין, דוקטור רינה ז'אן ברוך ושלומית בן צור. תודה.
הרבה חבר'ה.
אני רוצה לשאול,
אלכסי... גם עידו אנג'ל בועדנו, שלא רק שהוא סופר מוכשר, הוא גם זה שבנה לנו את האתר.
נכון, נכון. ראיתי בקרדיטים שם, אבל אני רוצה לשאול, האם הלקסיקון שיש לי בבית, המודפס, זה מה שיש באתר, זה זהה לחלוטין או שכבר הוספתם דברים?
אוקיי, אז לא. דבר ראשון, יש 200 ערכים חדשים שהם נכתבו בזמן שהלקסיקון שיש אצלך בבית נכתב, ופשוט לא היה מקום להכניס אותם, כי יש הגבלה על על הגודל של ספר שיכול לראות אור מבחינת המשקל שלו ומבחינת הנפח שלו, ו-200 ערכים האלה פשוט חרגו מעבר למשקל, אז היה צריך להוריד אותם, אז יש 200 ערכים נוספים.
Okay. זה מאוד מעניין איך החלטתם איזה ערכים לחתוך.
מה זה ה-200 ערכים האלה?
כי ישבתם ערך, ועשיתם סלקציה כזה.
זה יוביל אותנו עוד מעט לשאלה איך בוחרים מבפנים ובחוץ, כמובן.
בדיוק. בדיוק, אז יש את עוד 200 ערכים האלה, וגם העובדה שכל הערכים הותקנו. כלומר, ניסינו כמה שיותר מהר להתקן, לדוגמה, אם דוד גרוסמן זכה בפרס ישראל, אם עמוס עוז נפטר, זה מה שקרה, אז להכניס את זה, כלומר, שהערכים שהיו, שנמצאים בלקסיקון, שהם יהיו כמה שיותר מעודכנים.
זאת אומרת, שצריך קודם כל מישהו, זה לא סתם, ברגע שזה ברשת, זה דבר נושם. זאת אומרת, צריך שצוות שלם יעבוד בזה כל הזמן, כי כל הזמן יוצאים דברים חדשים, ואנשים מתים, ומקבלים פרסים, וכל מיני דברים.
הספרות היא מאוד, הספרות הישראלית, וזאת הנקודה השנייה שרציתי להגיד, שמה מאפיין את הלקסיקון הזה, שזה לקסיקון של הספרות הישראלית. כלומר, אנחנו רוצים להציג תמונת עולם מאוד רחבה, משכנעת, עמוקה, רצינית, מקיפה, של מה שקורה בספרות הישראלית. לא רק מבחינת סופרים וסופרות, זה גם משוררים ומשוררות, מתרגמים ומתרגמות, עורכים ועורכות, ואנחנו רוצים להוסיף עוד ועוד ערכים. דיברתם על העניין של נעמי שמר, אז כמובן, את אמרת משהו מאוד בצדק, שלמה הפזמונאות זה דבר נחות, זה כמובן לא דבר נחות, זה חלק מהתרבות, זה חלק מהספרות הישראלית, והמטרה היא פשוט לכתוב את הערכים החדשים האלה ולהכניס אותם.
אז אני דיברתי על הדבר שקפץ לי, הדבר הראשון שקפץ לי מול העיניים, בגלל מה שהיה ב-2014,
נכון.
זה שניים, זה שבתאי טבת ונעמי שמר, שלא נכנסו ללקסיקון, נכון. וזה עשה שעוריה, וככה. אז אני רוצה לדעת, האם הם שני אלה יוכנסו בעתיד?
בהחלט. בעתיד הקרוב אפילו.
אוקיי.
ואם תחשבו על זה, כל העניין הזה של כותבי ביוגרפיות, כמה זה מתקשר לנושא שאתם עוסקים בו גם הרבה בתוכנית שלכם, על העניין הזה של הממואר ושל האוטוביוגרפיה, וכמה זה הפך להיות ז'אנר נפוץ וז'אנר חשוב, ז'אנר שכל הזמן כותבים עליו. אם נחשוב על הספר של יעל נאמן, שהיא כותבת על תזית, אותה עורכת שלא כל כך הכירו אותה בחייה, אבל יש לה סיפור חיים מרתק והיא כותבת עליו, אז בוודאי ששבתאי טבת ואניטה שפירא ואנשים מן הסוג הזה, זה אנשים נורא חשובים בתוך הספרות הישראלית.
אז איך באמת אתם עושים את החיתוך האכזרי הזה של מי בפנים ומי בחוץ?
אז אנחנו מנסים עכשיו, כשאין לנו מגבלה של מקום, בגלל שזה אינטרנט, לא לעשות את החיתוך הזה. ואני כבר יכולה לספר לכם שיש לנו רשימה מאוד ארוכה של יוצרים ויוצרות שאנחנו כבר חילקנו, כתבנו מי אנחנו רוצים שיכתבו עליהם ערכים, כי מאוד מאוד חשוב לנו שמי שכותב ערכים יהיה גם מומחה.
כן.
לאותו אדם, ליצירה שלו, לז'אנר שבו הוא כתב, ואנחנו רוצים בחודשים הקרובים פשוט לפנות אל האנשים האלה, ולכן זה גם מיזם שהוא מאוד שיתופי, כלומר זה באמת, תחשבו שהיו 168 אנשים שכתבו את כל הערכים בלקסיקון.
אבל אתם, זה קצת בעייתי מה שאת אומרת, כי במובן מסוים את אומרת, כל מי שכתב ספר או עשה משהו, או שתרגם או שעשה משהו כזה, זכותו להיכנס, אבל אנחנו יודעים שיש היום המון אנשים שמוצאים ספרים נגיד בהוצאה עצמית, הרבה מהם חייבים להגיד, לא עוברים עריכה נגיד, לא עוברים הגעה, יוצאים בהוצאה עצמית מאוד לא מקצועית.
יובל לא רוצה שתהיו יותר מדי ליברליים.
אני מסכימה, אני רוצה להגיד שבדרך כלל בוויכוחים שלכם, אני בצד של יובל.
אוי ואבוי, תמר, אוי ואבוי. תראי אותו איך הוא, חבל שאת לא יכולה לראות.
מדושן
עונג, איזה עושר יש פה.
לא, אבל אני מסכימה איתו, כי בעצם קרו שני דברים נורא מעניינים במקביל משנת 2013, כשהלקסיקון נחתם, שבעצם הוצאות ספרים עצמאיות, כמה מהן הפכו להיות מאוד חשובות והוציאו ספרי איכות ודברים כאלה, ומצד שני התופעה הזאת של הגרפומניה ושאנשים מפרסמים המון ושזה לא עובר עריכה, זה גם תופעה שהיא מאוד חזקה בתוך הספרות הישראלית, ולכן אני חשוב לי להדגיש שאנחנו לא ויקיפדיה, אנחנו לא פשוט מכניסים את הכל וכל דבר יש לו ערך, אלא איזה פרויקט שיש לו אורחים, ואנחנו חושבים בדיוק למי מגיע ולמי לא מגיע.
כן.
כלומר, לא כל אחד שפרסם אי פעם ספר, וזה קרה אחרי שנת 48 בישראל, יהיה לו ערך בלקסיקון.
מעולה.
אבל הרבה אנשים, לא, אבל הרבה אנשים שלא, לא, לא נכנסו ללקסיקון, הם עומדים להיכנס. ומה שמדהים לחשוב על כמה אנשים וקולות חדשים נכנסו לספרות הישראלית בחמש-שש שנים האחרונות. כלומר, יש לנו רשימה מאוד מאוד גדולה, וזה נורא מלהיב, כאילו, לכתוב את כל הערכים האלה.
נכון, אבל
כי הסיפור מאוד השתנתה גם, כן.
אני רק רוצה לחזור לסיום, לעניין הזה של פזמונאות. את בעצם החלטתם שפזמונאים כן יהיו בלקסיקון?
החלטנו
תראי. או שהחלטתם שנעמי שמר משוררת.
לא, יכול להיות שאתה אומר, יכול להיות שאתה אומר, פזמונאות זה לא משהו שמוביל אותך בהכרח החוצה.
אוקיי, אז תראו, יש כבר פזמונאים בלקסיקון, בעצם העובדה לדוגמה שנתן אלתרמן הוא פזמונאי, יש הרבה מאוד אנשים שבנוסף לזה שהם היו משוררים או סופרים, הם גם היו פזמונאים. פשוט נעמי שמר, היא בזמנו לא נכנסה בגלל שהיא, זה היה העיסוק העיקרי שלה, כאילו העניין של הפזמונאות. אבל אני חושבת שמישהי כמו נעמי שמר, שיש למילים שלה ולדברים שלה, ליצירה שלה, משמעות בתוך הספרות הישראלית, אז בוודאי שהיא צריכה להיכנס.
אז אני מציעה לבדוק גם את רחל שפירה, אם אתם מכסים את נעמי שמר.
נכון, נכון מאוד.
אז אני אשלח לך פשוט את ההצעות שלי.
אבל יש לי הרבה דברים להגיד לכם, כאילו אמרתם לסיום, ואני רציתי לספר לכם...
קדימה, מהר.
סקופים לתוך הסקופים,
כן. אוקיי.
טוב, אז דבר ראשון, אני מאוד מאוד מתאהבת את פוליטיקת הזהויות, אבל יש משהו שאני לא יכולתי שלא לשים לב אליו דרך הלקסיקון, זה עד כמה הספרות הישראלית היא ספרות גברית. הרבה יותר, כלומר, איך בכל עשור ובכל תחום יצירה, יש יותר גברים מאשר נשים, אבל היה עשור אחד שבו נולדו יותר נשים מגברים. כלומר, לא סליחה, יותר נשים יוצרות מגברים יוצרים. אתם יכולים לחשוב מה זה העשור הזה? יש לכם איזשהו אימור? אחרי 48, כן?
אני הייתי מאמר על שנות ה-70 וה-80, בין 70, שנות ה-70.
באמת? אני
מאמרת על 90. אז זה גם מה שאני חשבתי. אני ויובל, אנחנו אנשים, כאילו שאנחנו חושבים על פרוגרסיה, על קדמה, שבטח ככל שאנחנו מתקדמים קדימה, אז זה יהיו, אבל לא. מה שקרה זה שבין 1950 ל-1960, לראשונה יש, נולדו 79 סופרות, לעומת 59 סופרים. אבל בעשור שאחר כך, זה כבר מתהפך, כלומר, יש עדיין פחות נשים יוצרות שנולדות מאשר גברים יוצרים. זאת אומרת שהיה זה עשור אחד, וזה העשור שבין 1980 ל-1990, אנחנו רואים שיש בראשונה יותר ספרי ביקורים שפורסמו על ידי נשים מאשר על ידי גברים. ואם אתם חושבים על העשור הזה שמבשר את הפוסט-מודרניזם ואת כל המהפכה בספרות הישראלית, כאילו... אתם מבינים איזה דברים מעניינים אפשר לראות דרך הלקסיקון, שאפשר ממש להוכיח אותם.
וגם לצאת מהם למחקרים סוציולוגיים.
נכון, למחקרים סוציולוגיים, וכנה לגבי פרסים. אתם דיברתם בתחילת התוכנית שלכם על פרסים, אז אני סתם, במה שדיברתי, הסתכלתי על פרס ישראל, ומה שהדהים אותי לראות שיש לנו 10 נשים שזכו בפרס ישראל בלקסיקון, לעומת 50 ומשהו גברים.
כן, אנחנו פעם דיברנו על ה... עשינו את החתכים האלה, כן. אני פשוט ישבתי וספרתי לבד, עכשיו יש לי אתכם. פשוט ישבתי וספרתי. תמר סתר, אני חייבת להגיד שקודם כל משמח אותי שתכניסו את מי שצריך להכניס, ממליצה להכניס גם את רחל שפירה, אם זה ככה, וממליצה לכל המאזינים שלנו, כי זה באמת אתר שווה.
תודה רבה.
תודה רבה לך שדיברת איתנו.
להתראות.
להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו עם סטטוס ספרותי, שבו יואנה גונן מהארץ, מבקרת ספרות וחידונאית. מה זה, זה להגיד את זה, זה ממעיט, כי זה ממעיט ממה שהיא, זה גורו, הגורו של ימי, של סופי השבוע עם ה-20 שאלות שלה, שבאמת...
גורו של ידע כללי
נקרא לזה. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה כמה אנשים, ואני ביניהם, שיש להם ממש יחסים, היא לא מודעת לזה, יואנה גונן, אבל יש להם יחסים מאוד רציניים איתה. זאת אומרת, יש את השאלות, ואז מנתחים, למה היא שאלה את זה, ויש, וכועסים עליה.
אני חושב שהיא מודעת לזה, כי בפייסבוק, שזה האמצעי תקשורת עם הקהל, כל הזמן כותבים לה, הצבנת אותי עם השאלות השבוע, מה זה הקושי הזה, או מה זה, היה נורא קל השבוע, הצלחתי 17 מתוך 20.
זהו, אליי היום, כשיש פייסבוק זה אחרת, אבל מהניסיון שלי, בדרך כלל שאתה כותב בעיתון, אז אתה כותב, ואנשים כנראה קוראים, ואתה בבית, ואין לך מושג מה, שלמישהו יש דיאלוג איתך.
לא, יש דיאלוג.
אז כן, יואנה גונן היא דמות מאוד חשובה בחיים שלנו, אבל פה בסטטוס הספרותי, מלפני כמה ימים, היא כותבת על ספר אחד של צלם אחד, שחשבתי שמאוד מעניין, וכך היא כותבת. כמה מכם התלוננו אתמול על כך שחשפתי את... לא, זה אנחנו, זה התחלה שאנחנו לא זה.
אוקיי.
ב-1983 הוציא הצלם קריסטר שטרומהולם את הספר החברות מהכיכר הלבנה. שטרומהולם, יליד 1918, שנחשב לאבי הצילום השוודי, התגורר בפריז בשנות ה-50 וה-60. במהלך מגוריו שם, הוא נשבע בקסמן של הנשים הטרנסיות שהסתובבו באזור הכיכר הלבנה. כיכר קטנה באזור פיגל, שבה שוכן המועדון מולן רוז'. טרנסיות רבות הגיעו לשם מכל רחבי צרפת וצפון אפריקה, אחרי שברחו ממשפחות עוינות ומסביבה חסרת הבנה. פיגל הוא הרובע שבו מרוכזת תעשיית המין של פריז, וכמו בימינו גם אז, רבות מהן עבדו בזנות כדי לממן ניתוחים לשינוי מין, שבוצעו בעיקר בקזבלנקה. לפני הניתוח, מקומות עבודה אחרים היו חסומים בפניהן, אבל חלקן כלל לא היו מעוניינות בניתוח, ואחרות לא הצליחו להשיג את הכסף הרב שנדרש למימונו. לא היה קל להיות טרנסית בשנים ההן, ולא שהיום זה פיקניק. הן חיו בשוליים וסבלו מרדיפה ומאלימות. בצרפת באותם ימים, מי שנולדה כזכר, הורשתה ללכת עם איפור או פאה ואפילו חולצה נשית, אבל לא חצאית או סמלה. שטרומהולם מציין שבשעות הקטנות של הלילה, העקיפה התרקחה מעט, אבל השוטרים ידעו לנצל את מצבן הפגיע של הטרנסיות בכיכר. בתמונות מלאות אהבה שלו אין זכר לכל הצער הזה. הוא צילם אותן ככוכבות זוהרות ויפהפיות, מתעדרות בבגדים אופנתיים ובתסרוקות גבוהות ומישירות מבט אינטימי ונינוח למצלמה. הוא לא תיעד אותן כמציצן מבחוץ, הוא חי איתן. שתה איתן את הקפה הראשון של היום בשתיים בצהריים, הסתובב איתן כל הלילה ברחובות וקשר איתן קשרי חברות אמיצים, וזה ניכר בתמונות. החברות שלי חיו יחד בעולם נפרד משלהן, עולם של בדידות, חרדה, חוסר תקווה וניכור, כתב שטרומהולם בהקדמה לספר, שנדרשו כ-20 שנה עד שהוא הצליח להוציא לאור. הדבר היחיד שהן דרשו היה הזכות להיות עצמן, בלי שהכריחו אותן להכחיש או לדכא את רגשותיהן. הזכות לחיות את חייהן, להיות אחראיות לעצמן, להרגיש בנוח עם עצמן. זה הכל. אז וגם היום, העניין היה הזכות לבעלות על החיים שלך, או שלך, ועל הזהות שלך, או שלך. נשמע ספר מעניין, והיא מצרפת שם בפייסבוק צילומים מתוך הספר, אז אפשר ללכת לראות.
זה מאוד יפה.
יואן גונן. תודה לך על זה, גברת גונן.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אנחנו
נכון,
נעשה כמה המלצות.
המלצות ספרותיות לסוף שבוע. אוקיי, בשבוע שעבר הושקע בחנות הספרים התל אביבי ציפור פשוט, סדרת סדנאות כתיבה וקריאה של כתב העת הו, שבה כל מפגש מועבר על ידי יוצרת או יוצר שפרסמו בכתב העת. את המפגש השני שהתקיים יעביר רועי חן, הדרמטורג של תיאטרון גשר, ומחבר הספר היפה מאוד נשמות, והוא יעסוק בכתיבת מחזה.
זה יקרה לדעתי
וזה
היום.
וזה קורה היום, כן.
למאזיננו בפריז, עיר האורות, מחר בחמישי, בשעה 7:30, זמן מקומי, יתקיים מפגש קוראים עם הסופר יונתן סגיב, בחנות הספרים, אני לא אצליח להגיד את זה, לשם מניאטיק?
לשם מניאטיק, מה הבעיה?
אני חושב שלפי גוגל טרנסלייט והצרפתית הקלוקלת שלי זה שדות מגנטיים, אז שם זה קורה. ובאותו יום פה בישראל, בשעה 7:00 בחנות הספרים התל אביבית סיפור פשוט, התקיים השקה לספר פליטי אור, ספר הטלפים המקסים, שכתבו ביחד הסופר והחוקר, פרופסור דור בורשטיין, והמשוררת והווטרינרית, דוקטור מאיה ויינברג.
באותו יום, באותה שעה, בחנות הספרים, תולעת ספרים בתל אביב, התקיים ערב לכבוד האנתולוגיה, בלשון קרוטה, פרוזה פלסטינית בעברית, בהשתתפות יעד ברגותי, עורך משנה לספרות ערבית במכתוב, רחל פרץ, העורכת הספרותית של הקובץ, ושכה חליווה, שהיא סופרת ומשוררת.
וגם באותו יום, ב8:00 בבית הסופר בתל אביב, יהיה ערב מפגש עם יצירתו של נתן זך, ישתתפו סופרים, משוררים, אמנים ואנשי ציבור שיקריאו מיצירתו.
אנשי ציבור זה מאוד מאוד חשוב בכל הנוגע לדבר הזה, אנחנו צריכים להיפרד. תודה רבה לאבי שמאי ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות.
שלום.